שלום וברכה חברים, השיעור יהיה לעילוי נשמתו של יאיר בן דבורה, זכר צדיק לברכה, שמורנו ורבנו הצדיק רבי משה אהרון הכהן אמר דברים גדולים אחרי שהוא הסתלק מן העולם הזה. רבותיי, אנחנו נמצאים בזמנים מאוד מאוד מיוחדים, ובד ובד הם גם מכוננים. ידוע כי מימד הזמן הוא אחד האלמנטים המרכזיים בחיינו. השנה יחולו כל התאריכים הקשורים לחודש ניסן באותם ימים בשבוע בהם אירועים התחוללו בשנת יציאת מצרים. זאת אומרת, למשל, שיום חמישי, ראש חודש ניסן, ממש כמו שהיה בשנת יציאת מצרים, שבת הגדול בשבת, בתאריך 10 לחודש ניסן, ממש כמו שהיה בערב יציאת מצרים, ששבת הגדול הייתה בעשירי לחודש. פסח יחול ביום רביעי בערב, כלומר יום חמישי, יום רביעי בערב, זה היה זמן הקורבן. גם השנה פסח יחול בעזרת השם ביום חמישי, כלומר ברביעי ערב אנחנו נשב בליל הסדר. יציאת מצרים הייתה ביום חמישי בבוקר, פסח יום חמישי בבוקר, בשנה שלנו היום תש"פ. הדברים חשובים, למרות שהם קורים מדי פעם, באופן מיוחד בזמנים שלנו. כולם רואים כי השנה מאוד מיוחדת ויש שינוי דרסטי ברחבי היקום. גם מבחינה מטאורולוגית, גם מבחינה של זעזועים בים, ביבשה, באוויר, משהו קורה. חז"ל מלמדים אותנו כי בחודש ניסן, כמו בכל חודש בשנה שיש בו את המיוחדות שבו, בניסן יש דבר מיוחד בזה שמאיר ביקום אור אינסוף דרך הפילטר של שם י' כ' כשם הוויה, ממש בסדר שאנחנו רואים אותו בסידורים שלנו, בסידורי התפילה. י' כ' ו' כ', אנחנו יודעים שיש 12 צירופים לאותו שם, כיוון שיש לנו 12 חודשים, אז בכל חודש השם הזה מופיע בסדר אחר, בצירוף אחר, עם אותן אותיות כמובן. אבל החודש פה השם מופיע לפי סדרו הרגיל, הוא חודש ניסן. כלומר, בחודש ניסן השם השולט על העולם הוא שם י' כ' ו' כ', כלומר השם המיוחס למידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? זה אומר שהאור האינסופי, כשהוא חודר לעולמנו, הוא כביכול עובר דרך 4 אותיות בסדר הזה, י' כ' ו' כ', כדי להגיע לעולמנו. תמיד אותו אור אינסופי שעובר דרך הפילטר של האותיות השייכות לכל חודש. וזה הצירוף הראשון של כל השנה כולה. כיוון שחודש ניסן הוא ראש לכל החודשים, הוא נקרא חודש האביב בגלל שהוא האבא של י' ב' חודשי השנה, אביב, אב י' ב', ולכן הצירוף הראשון הוא שם הוויה. אם כן, כיוון שהשם הזה י' כ' כ' לפי סדרו הידוע מורה על מידת הרחמים, הרי שבכל חודש ניסן לא אומרים תחנון. לא זו בלבד, אלא שהחודש הזה כל כך מיוחד שהתורה מספרת לנו שבראש חודש ניסן הוקם המשכן. זאת אומרת שבפעם הראשונה שיש גילוי אלוהי מוחשי בעולמנו, בדמותו של המשכן, הדבר הזה קרה בראש חודש ניסן. יוצא כי תאריך זה וחודש זה בכללותו מסוגל לגילוי השכינה בעולמנו, לגילוי השכינה בעולם הזה. אני רק מזכיר כאן כי המשכן הוא בעצם המימוש האלוהי עלי אדמות. כשהקדוש ברוך הוא כביכול מניח רגליו בעולם הזה, זה המשכן. המשכן הוא מין בית אלוהי שחדר לתוך המציאות שלנו כבני אדם. יוצא כי ראש חודש ניסן מיוחד במינו. לא זו בלבד שהוא נשמת כל החודש, כי הוא ראש החודש, הוא פנימיות החודש, הוא השורש של כל החודש, אלא הוא בעצמו, כיוון שהוא שורש לזמן, אותה נקודה נמצאת בעצמה. ראש החודש, הנקודה הבראשיתית הזאת, היא נמצאת למעלה מחוקי הזמן, למעלה ממימד הזמן, למעלה מטבע הזמן. לכן התורה מכנה את ראש חודש ניסן בשם מאוד מיוחד. היא קוראת לו היום השמיני. מעניין מאוד. הרי אנחנו יודעים שלפי התורה אפילו היום השביעי עדיין לא הסתיים. שהרי אנחנו ממתינים לאיזה מין פסוק שלא מופיע בתורה. ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. כמו שהיה בכל ימות השבוע, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, וכו' וכו' וכו'. עד ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. אבל לא מצאנו ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. משמע שהיום השביעי עדיין לא הסתיים. אז השאלה מאוד פשוטה. אם היום השביעי עדיין לא הסתיים, איך התורה באה ומדברת על היום השמיני? והוא, כאמור, ראש חודש ניסן. אנחנו יודעים שהספרה 8 היא למעלה מן הזמן. היא משדרת אותה ספרה מסר מקומה עליונה, מקומה נשמתית. 8 אותיות נשמה, שמן, שצף על כל שאר המשקים. הזמן סובב סביב הספרה 7. השבע, השין והפט, אותיות מתחלפות. כלומר, או שבע או טבע. זה הינוח. אבל השמונה זו מדרגה עליונה מאוד. מדרגה נשמתית, מדרגה אינסופית. ומה קורה באותו יום? ממש ככה. האינסוף מתגלה בעולמנו בדמותו, בלבושו של המשכן. ומתי זה קורה? בראש חודש ניסן. כלומר, בראש חודש ניסן, באותה שנה שהוקם המשכן, בפעם הראשונה בהיסטוריה, הוקמה בעצם שגרירות של הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו. כמובן שמי שמשמש שם כשגריר הוא משה רבנו בעצמו. אז מה זה המשכן? זה התרגום המוחשי של ערכי השמיים עלי אדמות. והתרגום הזה חייב להיות ממש מדויק. יש לו מידות מדויקות, החומרים בהם הוא בנוי מדויקים. הדמויות האנושיות המשמשות במשכן חייבות אותן דמויות להיות אנשים מיוחדים, השייכים לשבט מיוחד, למשפחה מיוחדת. הזמנים בהם עובדים ומשמשים במשכן הזה, באותה שגרירות, הם זמנים מיוחדים, לא כל יום עושים אותם דברים, ישנם ימים מיוחדים בשנה, בהם אפשר להיכנס אפילו ביום הכיפורים לקודש הקודשים, מה שלא קורה בשאר הימים. כלומר, גם הפעולות שם המדויקות, הלבושים של האנשים והכלים מאוד מיוחדים, מאוד מדויקים במידות, בחומרים, והמקום ממש מדויק. כלומר, שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו, הוא מתגלה במידות העולמיות. זה דבר מאוד מאוד חשוב, שהאור האינסוף, כשהוא מופיע בעולמנו, חייב להופיע במידות. כל דבר שאנחנו רוצים להופיע, לגלות, אנחנו חייבים להלביש את אותו רעיון במידות מדויקות, שמתאימות למדרגה שבה אני הולך לגלות את אותו העניין. אם כן, המשכן שהוקם בראש חודש ניסן, הוא בניין מדויק, בעל רזולוציה מאוד מדויקת, והרזולוציה הזאת היא לא פחות ולא יותר מאשר גילוי רצונו של השם יתברך, כשהרצון הזה מופיע בעולמנו. כנראה שזו גם סגולתו העמוקה של חודש ניסן. הקדוש ברוך הוא ברא את החודש הזה, את הזמן הזה, כמיוחד לגלות בו את ערכי השמיים בבריאה כולה, בארץ. והגילוי הזה של השמיים בארץ נקרא בשם גאולה. כלומר, מה זו גאולה? זה גילוי החופש הגדול, העליון, בתוך המציאות של השעבוד, של חוקי הטבע, של עולמנו. אז הגאולה היא בעצם באה לשחרר את המציאות התחתונה מכל מגבלותיה, מכל המגבלות שהיא נתונה בהן. כלומר, שהגאולה היא בעצם נגיעה בערכי הנצח. למרות שאנחנו עדיין בעולם הזה, בעולם המוגבל, בעולם של זמן, בעולם של חומר, בעולם שחולף, בעולם שמשתנה, אבל יש לנו נגיעה בעניינים של נצח. זו המסוגלות, זו הסגולה של עם ישראל. מצד אחד הוא בעולם החומר, מצד שני הוא גם נוגע בנצח. וזה השילוב של שתי הספרות שהזכרנו קודם. השבע שהוא הטבע, שהוא העולם הזה, והשמונה שהוא בעצם המדרגה העליונה יותר. וכשהשמונה נוגע בשבע, הרי שיש חיבור בין העולם הזה שבע לבין השמונה שהוא העולם הבא. והחשבון מאוד פשוט. שבע ועוד שמונה, 15. 15 זה בעצם התאריך שבו הדבר הזה קורה דה פקטו במציאות שלנו, קרי ערב פסח. בתתוו לחודש, גמטריה 15. בתורת הקבלה אנחנו מדברים על גילוי של שתי האותיות הראשונות של השם הקדוש, של הקדוש ברוך הוא, יוד כו"ב. כלומר, שתי האותיות הראשונות, יוד והה, הגמטריה שלהם, הערך המספרי שלהם, הוא בעצם 10 ועוד 5, 15. זאת אומרת שמה שקורה בחודש ניסן, הוא גילוי של המוחין, של האור הגדול, של החוכמה ושל הבינה בעולמנו. השמונה מתחתן עם השבע. למרות שהשבע עדיין לא נגמר, בא השמונה וגואל אותו ואומר לו, אני מראה לך חלון פתוח על מציאות שהיא הרבה יותר חופשייה, שהיא הרבה יותר חירותית. אתה מסוגל להתעלות ולצאת מכל המועקות, מכל המצבים הסוגרים אותך, חונקים אותך, האינרנטיים לעולם הזה, הקשורים לעולם הזה. וזה גם סוד יציאת מצרים, רבותיי. יציאת מצרים היא לא רק עזיבה של ארץ שקראו לה מצרים, היא בעצם המסוגלות להשתחרר ממיצר כלשהו. ולא חסרים לנו מיצרים, לא חסרים מחלות, לא חסרים דיכאונות, לא חסרים כל מיני משברים בחיינו שאנחנו מתפללים לצאת מהם לחופש. וזה סוד חודש ניסן. לא בכדי השבט משבטי ישראל המזוהה עם החודש הזה ניסן הוא שבט יהודה. למה? פשוט מאוד, השבט הזה מיוחס למלכות ישראל. ושוב פעם, מלכות ישראל אינה אלא השתקפות של מלכות הקדוש ברוך הוא, מלכות שמיים, בבריאה, בעולם הזה. לא בכדי המשנה אומרת שחודש ניסן הוא ראש השנה למלכים. זאת אומרת שכשאנחנו מונים מלך בישראל, שהוא השתקפות מלכות שמיים, הדבר הזה מתחיל בחודש ניסן. זה החודש הקובע את תאריכי המלכות בישראל. לפי כל מה שאמרנו, הרי שחודש ניסן מסוגל לגאולה. כלומר לגילוי מלכות השם, דרך גילוי המלך בישראל. הקומה האולטימטיבית הגבוהה ביותר של אותה מלכות הוא כמובן מלך המשיח. ברגע שמלך המשיח, שהוא מלך, כן? מופיע בעולם, מלכות השם מופיעה ומתחילה את השלמתה הטוטלית, המוחלטת. מה קרה בעצם בחודש ניסן? בחודש ניסן, הדבר הגדול ביותר, אפשר לומר, הוא שבחודש הזה נולד עם ישראל. עם ישראל נולד בחודש ניסן. לא רק שעם ישראל נולד בחודש ניסן, אלא הולדתו, לידתו, הייתה בד בבד עם יציאתו מן השעבוד. ביציאת מצרים נולד עם ישראל. כלומר, אי אפשר להיוולד כעם, אלא דרך היציאה מן המיצר. מן המיצר קראתי יה, יוד והה, אתם זוכרים את שתי האותיות, בגמטריה 15, 8 ו-7, ענני במרחב יה, אז הקדוש ברוך הוא עונה לי. מן המיצר זה כשאני אדם פרטי, וכשאני יוצא אני כבר עם. אפשר לומר שפרטים התחברו לצאת ממצרים, אבל ברגע היציאה אין כאן אוסף של פרטים. יש כאן כבר מנגנון חדש שנקרא עם. ולכן בחודש ניסן בעצם החלה ההיסטוריה האמיתית של העולם, כיוון שכל מגמתה של ההיסטוריה היא גילוי מלכותו התברך בעולם, גילוי רצונותיו התברך בעולם, גילויו בעולם. אלא שהגילוי האלוהי העליון אינו מופיע בעולם, אלא דרך עם ישראל. אבל כל עוד עם ישראל אינו מופיע, אינו נמצא במציאות התחתונה, אז איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בדיוק? הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות, הקדוש ברוך הוא נמצא בהסתר, הרצון שלו לא מתגלה, לא מופיע בעולם, הוא אילם. מתי מתחיל הקדוש ברוך הוא את דברו לעולם? מתי מתחיל לרדת ולהתגלות, להופיע הרצון האלוהי בפעם הראשונה? ביציאת מצרים. אתם מבינים מה קורה כאן? זאת אומרת שפסח לא בא לציין סתם איזה אירוע היסטורי שהשתחררנו מאיזה פרעו. פסח בא לציין את הולדתו של העולם, את בריאת העולם. לכן רבי יהושע בגמרא במסכת ראש השנה דף יוד עמוד ב' משווה בין יציאת מצרים ובין בריאת העולם, לא פחות מזה. מבחינתו של רבי יהושע, האירוע הזה של יציאת מצרים כמוהו כבריאת העולם. ולכן יש כאן היסטוריה. יוצא שכל מה שקדם ליציאת מצרים הוא בגדר של פרה-היסטוריה. ההיסטוריה עדיין לא החלה. ולמי שייך החודש הזה? הפסוק עונה בפירוש, החודש הזה לכם. מי זה לכם? לעם ישראל. והוא ראש לכל חודשי השנה. החודש הזה לכם, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ראש חודשים. ראש לכל החודשים וראשון לכל החודשים. כלומר, שורש הזמן, אבא של הזמן, המטריקס של כל הזמנים. יש כאן ביטוי עליון מאוד. לכך שביציאת מצרים בעצם נולד זמן חדש. ביציאת מצרים החל זמן ישראלי. זמן שמפר את כל המנגנונים שהכרנו קודם, שהעולם הכיר קודם לכן. אפשר לומר שהעולם היה בפסימיות לפני יציאת מצרים. ובדיוק ברגע יציאת מצרים נולד הזמן האופטימי. או זמן של ישראל, הזמן השייך לעם ישראל. התורה קוראת לזמן הזה חודש האביב. חודש של חירות, חודש של פריחה, חודש של התפתחות, חודש של זריחה, חודש של חופש. לכן חודש ניסן הוא גם יציאת מצרים, אבל הוא גם יציאת ישראל ממצרים. שימו לב, יש כאן דקויות. אנחנו קוראים לאירוע הזה יציאת מצרים, וכי מצרים יצאה? או בני ישראל, או עם ישראל יצא? היינו צריכים לומר, זמן יציאה ממצרים. אז למה קוראים למהלך הזה יציאת מצרים? פשוט מאוד, כיוון שגם מצרים מתחילה את השחרור של עצמה. יחד עם השחרור של עם ישראל ממצרים, גם מצרים, שהיא בעצם שאר אומות העולם, גם היא מתחילה את תהליך גאולתה. כשעם ישראל יצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא החל את הגאולה העולמית כולה. כמובן שהגאולה הזאת מתמשכת עד לגמר התיקון. למהרה בימינו אמן. אבל הכל החל שם, באותו חודש ניסן של אותה יציאה. מה עשה הקדוש ברוך הוא באותה שנה של יציאת מצרים? אומרים לנו חכמים שהוא שידד את כל מערכות הטבע, וראינו את זה בפסוקים מפורשים. כלומר שהיה זה זמן מיוחד, של גילוי אלוהי של מי שברא את הטבע, כי רק מי שברא את הטבע יכול לשנות את כל מהלכיו. לכן בחודש ניסן אנחנו מגלים את מי שעומד למעלה מן הטבע, את מי שעשה את כל המערכת הזאת. זה הסוד, ואין כאן מחלוקת בין רבי אליעזר ובין רבי יהושע באותה גמרא שהזכרתי קודם במסכת ראש השנה דף יוד עמוד ב' על זמן בריאתו של עולם. אלא אילו ואילו דברי אלוהים חיים כפי שאומר האריזל בפרי עץ חיים, שזו הזמנה עבורנו. מתי באמת אפשר לומר שהעולם החל? מתי, האם זה בבריאת החומר או דווקא בשחרור מן החומר? זה סוד המחלוקת. ואנחנו כמובן מבינים שאם הפוטנציאל הזה נמצא גנוז בחודש ניסן, בניסן נגאלו, כמובן שגם היום בניסן עתידים להיגאל. ולכן לפי רבי יהושע שסובר שתכלית הבריאה היא גילוי רצונו יתברך בעולם, אין ספק שמבחינתו ברגע שמופיע דוברו של האל, עם ישראל, זה זמן הבריאה האמיתי. הזמן הגואל ניתן לישראל. החודש הזה לכם. אתם אחראים על הזמן. נתתי לעם ישראל את מפתחות הזמן. רבותיי, שימעו היטב. יש לעם ישראל את מפתחות הזמן. הכוח הזה משחרר אותנו מכל החוקים המצמצמים שבמציאות. אנחנו חיים בשייכות למדרגה שמינית, לנצח. זאת אומרת שיש כאן, ואני הולך לומר דברים לא פשוטים בכלל, אבל זה מה שמשתמע, וזו המסקנה מכל הנאמר עד כה. ולא אני המצאתי את הדברים, אלא הם דברי רבותינו. שהמוות גם הוא לא יוכל עלינו עד תום. יגיע זמן שהמוות ייבלע בתוך הנצחיות הזאת. בילה המוות לנצח. המחלות לא יכולות עלינו. למה? כי המחלות שייכות למצרים. כמו שנאמר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. זאת אומרת שישנה קומה שבה אין מוות, אין מחלות, אין צמצומים, ואנחנו נמצאים בקומה תחתונה שכביכול הכל סתום בה, אלא שההתעלות שלנו מן הגובה התחתון הזה אל גובה עליון, היציאה, ההצצה מן השבע אל תוך רובד השמונה, זה מה שבעצם מגלה את יציאת מצרים. הזמן לא שולט עלינו. אנחנו צריכים לשלוט על הזמן. למשל, פרעו, מלך המיצר הזה. פרעו הוא מלך הכלא. פרעו הוא מלך המחלות. פרעו הוא מלך המוות, פרעו הוא מלך הזמן. תשימו לב, פרעו בגמטריה 355, ממש כמו הערך המספרי של המילה שנה. זאת אומרת שמי שנמצא תחת מימד הזמן וקלו בתוך המימד הזה, אז הוא בעצם עבד לפרעו. ברגע שהשתחררנו מעולו של פרעו, בשיא שליטת הזמן, זאת אומרת, בחודש שבו הזמן הוא הכי, הכי, הכי זמן. רוצה לומר, בחודש הראשון של כל השנה. הרי שכשאתם הולכים לשאול דבר שאסור, כן? אבל כשאנשים שואלים על ענייני המזלות, באיזה מזל מתחילים? במזל ששייך לחודש ניסן. וכי למה? פשוט מאוד, כי האבא של כל האסטרולוגיה, הוא בעצם המזל השייך לחודש ניסן. כולם יודעים שזה ראש הזמן, התלה. אז התלה הוא הסימן הראשון, הוא המזל הראשון. ומתי יצאנו ממצרים? דווקא בזמן שליטת התלה. תראו איזה פלא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אפשר לנו להשתחרר ממימד הזמן על כל המעצרים הכלולים שם, דווקא בזמן שהמלך, שאלוהי הזמן, הייתי קורא לזה, הוא השולט ביותר. ומתי בחודש הזמן והמזל שולטים ביותר? ב-15 לחודש. ממש מכוון מלמעלה. זאת אומרת שאנחנו יצאנו ממצרים בזמן של מלך הזמן, אז אל תלה, ובימים שבהם, ביום המיוחד, שבו המזל הזה שולט ביותר, כלומר 15 לחודש ניסן. בתו לחודש ניסן, בתתוו לחודש, זה יציאת מצרים, הצלחנו להשתחרר כמובן עם העזרה האלוהית, עם הפעולה האלוהית. הצלחנו להשתחרר מן האלוהים של הזמן, שהוא בעצם ראש המזלות התלה. לא רק שיצאנו וברחנו משם, אלא שלפני כן עשינו ממנו, מאותו אל הזמן, קורבן לשם. הקרבנו את הזמן, הקרבנו את התלה, הקרבנו את אלוהי הזמן לנצח. תשימו לב לדברים שנאמרים כאן, הם עמוקים ביותר. מי שמצליח להקריב את הזמן לאלוהי הנצח הוא בעצם בן חורין. קשרנו את הזמן, לא לשכוח, בשבת הגדול זה מה שהראה בשנת יציאת מצרים. בשבת שקדמה לחג הפסח, לא רק שיצאנו, השתחררנו, אלא שקשרנו את התלה, קשרנו את אלוהי הזמן לקרעי המיטה שלנו. מה רצינו להמחיש בזה? שאיננו עובדים את הזמן, אלא שהזמן אמור לשמש אותנו. רבותיי, יאיר, זיכרונו לברכה, היה בחור משכמו ומעלה. בן אדם עמוק. אמרתי את זה ב-11 חודשים, בהזכרה שלו, שנשמתו הייתה כל כך גדולה ביחס לגוף, שהוא בעצם החליט להשתחרר. אנחנו בעזרת השם עושים תיקון, כפי שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. לא שנברח מהחומר, אלא שמתוך החומר, נגלה את מה שעומד למעלה ממנו. אז ביום החמישי הזה, אנחנו נפגשים עם המימד הזה. הרי זה ראש חודש. בראש חודש אנחנו נכנסים למימד של השמונה. זה אומר שאנחנו כן יכולים לשנות את כל המצב העולמי, במיוחד בשנה הזאת, להשתחרר מהמוות הזה, להשתחרר מהמגפה הזאת, להשתחרר מהמיצר הזה, ולתת לנצח לנצח. תהי נשמתו של יאיר בן דבורה, צרורה בצרור החיים. תודה רבה.